שאל השואל ואמר, ביחס לפסיפלורה שכבר דנו בזה בעבר, אם הם פירות אילן או פירות רכות, שערי יש מחלוקת מורה ההוראה בימינו בעניין זה, אלו אומרים שדינו כפרי האדמה כירקות, ואלה אומרים שדינו כפרי העץ, ואף שצידדנו שדינו כפרי העץ, בכל זאת אמרנו שהפסיפלורה אם הוא נוטע אותו כגדר מסביב, אזי אין לפירותיו איסור אורלה, שהרי עיקר הפירות שהוא נותן הוא בשלוש שנים, מנרבעית ואילך הוא כבר מפחית אם לא מפסיק להביא פירות. ואם כן, אם נוטעו כגדר הוא פטור מן האורלה, כך אמרנו. כתוצאה מהוראה זו שאל השואל ואמר, מה דין הפירות אשר נלקטים בתוך השלוש שנים הללו? מאחר ולפי ההוראה הזו הם אינם אורלה, אזי האם צריך להפריש מהם תרומות מעשרות או לא? בית, מה לברך עליהם? בורא פרי אדמה או בורא פרי העץ, אם בכלל? ואף זאת הוא שואל, אם הוא נוטע את הפסיפלורה לצורך גדר, משמש בשבילו זה כמו עץ, איך אנו מתירים לו בכלל להשתמש בפרי? הרי אותו פרי הוא כמו עץ, חתיכת עץ, ואם נהיה נאמנים בדרכנו זו שהוא כעץ, אזי האוכל אותם בתוך השלוש שנים אין עליו לא חובת תרומות מעשרות, כי הוא אוכל עצים, וגם אין לנו צריך לברך בורא פרי העץ, כי הוא אוכל עצים. זוהי שאלתו של השואל, ואף שהשאלה היא טובה מאוד, בכל זאת בדינים הללו אנחנו צריכים לדעת שהתשובות להם הן מורכבות, וזה טבעי שהן מורכבות. קודם כל, העובדה שיש מחלוקת בקרב הפוסקים אם זה ירק או אם זה עץ, אזי מאחר ויש הלכה שהנוטע אילן לסייג או לעצים פירותיו פטורים מעורלה, זו המשנה הראשונה במסכת עורלה במשנה, וזה גם רבנו וגם מרן הביאו אותה להלכה. אם כן, אף שהחזון איש התחבט ושאיר זה בצורך עיון, אם כשאומרים שהוא נוטע לסייג או לעצים הכוונה שזה באופן מוחלט ובשבילו הפירות הם כמו עצים, או הכוונה שעיקרו בשביל סייג, ואף שהוא נהנה מן הפירות זה לא עיקר נטיעתו, הוא נוטעו בשביל סייג, וזה שהוא רואה פירות נהנה מהם זה דרך אגב ולא העיקר. אם נלך לפי הגישה הפרשנית הזו שהוא נוטע את זה לסייג וזה עיקר המטרה שלו, אבל אין כוונתו שבשבילו זה כמו עצים, ואם כן, הפירות הללו אמנם פטורות מעורה, כי זהו הדין, ונטעתם כל עץ מאכל, כל שעיקר נטיעתו למאכל, אז יש בזה איסור עורלה. אבל כל שנטיעתו היא לא למאכל, אלא בעיקרה היא לסייג, אף שיש מטרה משנית, לא ראשונית, לפירות, אז התורה, בגזרת הכתוב, פטרה אותם מעורלה. אבל אי אפשר לבוא ולומר שהם לא פירות, ואי אפשר לבוא לומר שאין עליהם תרומות מעשרות כי הם עצים. באמת אנחנו מוצאים בתלמוד הירושלמי פרק ראשון הלכה ראשונה שהביאו מחלוקת אמוראים בעניין הזה, אם הם חייבים בתרומות מעשרות הפירות הנאכלים מאותו אילן שנטע אותו לסייג, אם הם חייבים בתרומות מעשרות או פטורים מתרומות מעשרות. דווקא בגלל העובדה שבתלמוד הירושלמי הביאו מחלוקת בעניין, יש מי שפוטר מתרומות מעשרות ויש מי שאינו פוטר מתרומות מעשרות, אם רבנו היה בדעה כמן דאמר שהם פטורים מתרומות מעשרות, היה לו לרבנו לכתוב על אתר שלא רק שהוא פטור מעורלה, אלא שגם הם פטורים מתרומות מעשרות אם הוא יאכל אותם. כי אם אומרים שהוא פטור מעורלה, משמע שמותר לו לאכול אותם, ואם מותר לו לאכול אותם, היה לו מיד על אתר לומר והם פטורים מתרומות מעשרות, כמנדה אמר, שהרי זו מחלוקת בתלמוד הירושלמי. והעובדה שרבנו לא אמר את הדבר הזה, משמע שהם חייבים בתרומות מעשרות אם אוכלים אותם, וגם שאם אוכלים אותם הרי ברכתם, אם ולפי המנדה אמר שהם עצים, אלא שהפטור מהעורה הוא בגלל שנוטע אותם לסייג, הרי ברכתם בורא פרי העץ לפי המנדאמר הזה שהם כמו עצים. זאת אומרת, אין מחשבת הנטיעה לסייג עושה אותם לעצים לעניין תרומות מעשרות ולעניין ברכות, כי היה לו רבנו לבאר דברים חשובים אלו ולא באר את הדברים האלה. זאת ועוד, אנחנו צריכים לדעת שהעניין הזה של מחשבה של האדם שהיא יש לה השלכות בדינים של עולם הצומח היא מן המפורסמות, שהרי רבנו בפרק שני מהלכות תרומות כתב את הדברים הבאים, שאם אדם לקח קרשנין, הקרשנין אף על פי שאינן מאכל אדם, הואיל ואוכלין אותן בשני רעבון, הלכה ב', פרק ב', תרומות הלכה ב', חייבים בתרומות מעשרות. הסיעה והאזוב והקורנית שזרען מתחילה לאדם חייבים במעשר, וכן כל כיוצא בהן. כלומר, המחשבה של האדם משנה את הדין שלהם, כי הסיעה והאזוב הקורנית מעיקרם הם לא מאכל אדם, אבל אם משעה שזרע אותם התכוון לאדם, אז חייבים במעשר. וכן כל כיוצא בזה, זרען לבהמה, אם זרע את הסיעה והקורנית לצורך בהמה, אף על פי שנמלח וחשב עליהן לאדם כשהן מחוברים, פטורים, שמחשבת חיבור אינה כלום. כלומר, אומר רבנו, אם הוא זרע את התיאה באיזו בקורנית לצורך אדם, חייבים מעשר. אבל אם זרען לבהמה, אף על פי שנמלך וחשב עליהן לאדם, מתי? כשהם כבר בבטן האדמה, כשהם מחוברים, פטורים. שמחשבת חיבור אינה כלום. אז א', ראינו שהמחשבה של האדם בעת זריעה או בהמשך הדרך היא נידון בהלכה לענייני דינים, במקרה זה תרומות מעשרות. והנה בעניין האורלה נראה שרבנו כותב את הדברים הבאים בפרק עשירי מהלכות מעשר שני בנת ארבעי הלכה ב'. כתב רבנו את הדברים הבאים: הנוטע אילן מאכל ודעתו עליו שיהיה סייג לגינה, כלומר גדר, או שנטעו לקורות האילן, כלומר מתוך מחשבה שהוא רוצה את הקורות שלו לא לפר אותיו, הרי זה פטור מעולה. כלומר הוא נטעו בשביל קורות, הוא נטעו בשביל סייג, זה לא אומר שאסור לו לאכול את הפירות, מותר לו, ולהפך, אין בזה איסור עולה, כי התכלית של הנטיעה הייתה בשביל סייג או בשביל קורות. נטעו לסייג וחזר וחשב עליו למאכל, או שנטעו למאכל וחזר וחשב עליו לסייג, כיוון שערב בו מחשבת חיוב, חייב. כאן אנו רואים הפך מה שלמדנו בפרק שני מלכות תרומות. בפרק שני מלכות תרומות אמרנו שמחשבת חיבור אינה מחשבה, כלומר למחשבה של הזורע יש השלכה ביחס לדינים, והראיה שהוא זורע את השיאה באזוב הקורנית למאכל אדם, אז זה חייב מעשרות. חזר ונמלך למאכל אדם, הוא ממשיך לחיים מעשרות, שמחשבת חיבור אינה מחשבה. או הפוך, אם זרע אותם של מאכל אדם ואחר כך שינה את המחשבה שלו, מחשבת חיבור אינה מחשבה. אז א', למחשבה יש השלכה, אבל מחשבת חיבור כשזה בטן האדמה אינה מחשבה. כאן בעניין האורלה אנו רואים משהו מעניין: המחשבה יש לה השלכה, המחשבה של הנוטע יש לה השלכה ביחס לפרי אם הוא עורלה או לא, אבל הוא יכול לשנות מחשבה גם באמצע, ואם הוא חשב את זה לסייג, מה שזה פותר מעורלה, ואחר כך כשזה כבר בטן האדמה הוא חשב לצורך פרי, חייב בעורלה. מדוע? כיוון שערב בו מחשבת חיוב, חייב. כלומר העניין הזה של מחשבה לגדר לסייג, כי כאילו מחשבה שאומנם נותנת פטור מעורלה, אבל היא רופפת, הוא יכול לשנות אותה כשכבר האילן בבטן האדמה. וכן למדנו: נטע אילן וחשב שיהיה הצד הפנימי שלו של העץ למאכל והחיצון לסייג, או שיהיה הצד התחתון למאכל והעליון לסייג. זה שחשב עליו למאכל חייב עורלה, וזה שחשב עליו לסייג או לעצים פטור, שהדבר תלוי בדעתו של הנוטע, והצלף חייב עורלה, האביונות בלבד, אבל הקפריסין מותרות. לאור הדברים האלה, שאומנם המחשבה יש לה השלכה בדין האורלה גם כן, לא רק בדין המתרומות מעשרות, אבל ראינו גם כן שאם ערב בזה מחשבת חיוב כבר חייב. לאור הדברים האלה ניתן לומר לשואל ששאל את שאלתו: אין לך בו אלא חידושו. ככל שיש לנו דין שהוא יותר מדי מחודש, יותר מדי ייחודי בתובנות שמונחות ביסודו, כלל גדול הוא, אין לך בו אלא חידושו. ולכן אף שמצאנו מחלוקת אמוראים אם למחשבה הזו יש לך לגבי חיוב תומות מעשרות, מאחר ורבנו כתב שזה פותר מעורלה, ולא אמר שבגלל שמחשבת העצים שבדבר הזה הוא פטור מתרומות מעשרות, בוודאי ובוודאי שהוא חייב בתרומות מעשרות. לכן כל הנודע פסיפלורה כגדר, אין אנו מחמירים עליו שמאחר וזה גדר אז בכלל זה צריך להיות טוטל, ממש כמו גדר לכל דבר, ושלא יהיה לו במחשבתו שיוכל ליהנות מהפרי, אלא רואים עיקר מחשבתו, ולו לפחות בגלל המחלוקת אם זה ירק או עץ, שמספק עדיין ניתן בצריך עיון של החזון איש ללכת לכולה בעניין הזה של הפסיפלורה, שאכן באמת די לנו בעיקר תכליתו לגדר, ולא משנה אם יש לו עוד מטרה צנועה אחרת לאכול, אבל הוא פטור מעורלה וחייב בתרומות מעשרות, כי כיוון שהוא אוכל אותם את הפירות בכל שלוש השנים הוא חייב בתרומות מעשרות. ודבר נוסף, האם יברך בורא פרי האדמה או בורא פרי העץ, וזה כל אחד לשיטתו. מי שסבור שהפסיפלורה הוא איננו אילן, יברך בורא פרי האדמה. מי שנוטה שזה אילן, יברך בורא פרי העץ. ואין סתירה בכך שהוא מברך בורא פרי העץ ואוכל את הפרי ואומרים שזה לא עורלה, אין בזה שום סתירה, כי הועילה לו המחשבה שלו לפתור אותה מעורלה כפי גזירת הכתוב, ונדחתם כל העץ מאכל שבשעת הנטיעה היה מכוון למאכל, האם אינו מכוון למאכל פטור. רבי חנינא בן עקשיא.